ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שבת בשבת זכור שהיא השבת שאנחנו מקיימים את מצוות זכירת עמלק. קראנו בספר תורה, וזו הפעם היחידה שלפי הרבה ראשונים ישנה חובה מהתורה לקרוא מספר. כל השנה כולה מהתורה אין לו שום חיוב לקרוא מספר. מדאורייתא לא צריך ספרים. מדאורייתא לא צריך ספרים, צריך ספר רק פעם אחת מדאורייתא, וזה בשביל פרשת זכור. זאת אומרת שמשהו בהתמודדות עם המלאק זה דורש ספר, זו דרישה חריגה, מיוחדת, שצריך ספר. הפעם הראשונה שעם ישראל או מישהו מהעם היהודי, איזשהו מישהו, מפגש עם ספר, למרות שקוראים לנו עם הספר, אבל הפעם הראשונה שמישהו מהעם ישראל מפגש עם ספר זה מלחמת עמלק, בסוף פרשת בשלח. אחרי שמנצחים את עמלק, אומר השם למשה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. זה פעם ראשונה שיש ספר. בכל ספר בראשית אין ספרים. לאברהם אנחנו לא נפגשים שום ספר, לא עם אברהם, לא עם יצחק, לא עם יעקב ולא עם יוסף, אין ספרים. גם כשיוצאים ממצרים עדיין אין ספרים. אנחנו לפני מתן תורה, הפעם ראשונה שיש ספר זה מלחמת עמלק. כתוב זאת זיכרון בספר.
כתוב
זאת זיכרון בספר, ספר זיכרון. לכתוב, אנחנו צריכים למחות את עמלק, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. זאת אומרת, שני הספרים היחידים שיש לנו לגביהם באמת, קודם כל ספר, דין ספר, כתוב זאת זיכרון בספר, ומשם אנחנו לומדים את החיוב לקרוא בספר, זה מלחמת עמלק. פורים זה החג היחידי מכל החגים של עם הספר שהמצווה העיקרית של החג קשורה בספר, בקלף בספר שצריך לקרוא. בראש השנה מצוות היום זה שופר, בסוכות מצוות היום זה סוכה ארבעת המינים, בפסח מצוות היום זה המצה. וצריך להגיד לילדים, אין דין ספר. אפשר רבא יכול לשבת עם הילדים שלו ולהגיד להם, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, זה בסדר גמור, אין ספר, לא צריך ספר. החג היחידי שבו יש זה עיקר מצוות החג, המצווה העיקרית של החג קשורה לחיוב לקרוא מספר, וזה מצוות היום, זה עיקר מצוות היום, זה רק בפור. זאת אומרת שאנחנו רואים שבצורה מאוד ברורה שהמלחמה עם עמלק, שהמהות, בשונה מכל דבר אחר של המלחמה עם עמלק, קשורה למושג הספר. מתחילת המלחמה, פרשת זכור בספר, ופורים, חייב אדם ופעמיים. לקרוא מגולה בערב ועוד פעם לשנות בהם. פעמיים צריך לקרוא בספר, וכולם מקלים לשמוע את הסיפור. צריך לקרוא. ומבטלים תלמוד תורה, ומבטלים עבודה בבית המקדש. בשביל להתכנס כולם ולשמוע את הסיפור. היה אפשר להגיד שכל אחד יקרא בזמנו הפנוי. לא, מבטלים. אם נגיד יש קבוע קריאת מגילה בשעה מסוימת, מבטלים את העבודה ואת המקדש, מבטלים תלמוד תורה בשביל ההתכנסות, שכל הקהילה מתכנסת לשמוע את הקריאה. למרות שאין דין, זה לא דין מניין, זה לא כמו דברים שבקדושה שצריך מניין, אין דין מניין בקריאת המגילה. ואף על פי כן, זה לא כמו קריאת התורה, קריאת התורה צריך מניין, במגילה לא. אף על פי כן, כל כך חשוב שכולם מתכנסים סביב הספר, ומנהג האשכנזים מביא הרמ"א, שכשבעל הקורא קורא בסוף המגילה, על כן, קראו לימים אלה פורים, על כן, על שם הפור, על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומרים את האיגרת, ככה, אתה צריך להרים את הקלף, האיגרת הזאת, ספר. מגילה צריכה סרטוט, אומרת הגמרא. צריך למתוח קווים יפים לכתוב את זה, כמו ספר תורה. לא מצאנו את זה באף דבר. אם אדם קורא, כותב ספר ישעיהו, מפטיר, רוצה לכתוב ספר הפטרות, ישעיהו. ישעיהו זה הנבואה הכי גדולה. אין דין, לא צריך לכתוב עם סרטוט יפה, כי הלכות ספר תורה, אין דין כזה. אדם קורא הפטרה, יכול לקרוא הפטרה מתנך. יכול לקרוא תנך ולברך. אשר בחר בנביאים טובים, רצה בדברי הנביאים באמת, ולברך בשם המלכות, ולקרוא הפטרה של ישעיהו הנביא, מתנך, מחומש. אפשר? מגילה, לא. מגילה זה משהו מיוחד, זה מהות היום, ספר, צריך קלף, מותיות, זה הנושא זה ספר תורה. זה מצוות היום, ספר. אם ניכנס לתוך המגילה, אנחנו נראה שבאופן מאוד בולט, כל האירועים המשמעותיים מהמגילה, כל הצמתים החשובות במגילה, בכולן מככב הספר והספרים. זה מתחיל בזה שהחשברוש לא מסתפק כמובן בלגרש את ושתי, רואים שזה לא הנושא. הנושא העיקרי הוא לא לגרש את ושתי, אלא לכתוב ספרים, כן? ככה זה העצה של נמוכן, העצה העיקרית של נמוכן. הדבר העיקרי, זה לא המלך בדבר של נמוכן, זה לא הנושא פה ושתי. ולכן צריך לכתוב ספרים אל כל המדינות, אל מדינה, עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, מדבר כלשון עמו. זה הנושא הראשון ספר. תחנה שנייה, בימים ההם, כן, בקטן בפרש, חורשים מזימה, ויבוקש הדבר וימצא, ויתעלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. פרק ג' כשהמן רוצה לגזור על היהודים, ויקראו סופרי המלך בחודש בחודש הראשון, בחודש ניסן, ב-13 יום בו, ויכתב ככל שרציבה המן לכל היהודים. המן שולח ספרים ביד הרצין, זה קורה בי"ג ניסן, בו ביום שהוא משליך תפור והולך אל המלך, באותו יום הוא כותב את הספרים. מחשבת המן בן עמדתה. בפרק ו' בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא ספר הזיכרונות, דברי הימים, והיו נקראים לפני, וימצא כתוב על מרדכי. עוד פעם ספר, מה שגורם למרדכי ללכת להיות על הסוס ולאמן וכו'. אחרי שהאמן נקלע, לא מסתפקים בזה. פרק ח' ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך. מה? להעביר את הספרים, מחשבת אמן בן עמדתה. ואז בחודש השלישי הוא חודש סיוון ב-23 בו, ויקראו סופרי המלך, כותבים את המכתבים, את הספרים של מרדכי. איזה ספרים? לכל קהילות, ליהודים, לבטל, כן, את מחשבת המן בן עמדתה. לא מסתפקים בזה. בסוף המגילה יש עוד ספר. מרדכי שולח לכל היהודים לעשות את ימי הפורים, שולח להם לעשות ימי הפורים, אחרי הפורים הראשון הוא שולח להם ספרים על הלכות, משתה, שמחה, יום טוב, שלוח מנות ישראל. אחר כך עוד פעם כתוב שמרדכי בשנה השנית איגרת הפורים הזאת השנית, מרדכי עוד פעם כותב ספרים. כשרוצים לסכם את הנס בתמצית, ובבואה לפני המלך אמר, אם הספר יחשו מחשבתו הרעה, שחשב על היהודים, אמר עם הספר, על ידי הספר שכתב מרדכי, זה מה שהפר את מחשבתו הרעה. בסוף המגילה עוד פעם, ותכתוב אסתר ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את ימי הפורים וכו', אשר קיים עליהם את מרדכי היהודי, ונכתב בספר מאמר מרדכי. בסוף המגילה, וכל פרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך אינם כתובים על ספרי מלכי מדי פרס, כי מרדכי היהודי משנה מרדכי פרש. המון ספרים יש לנו, נושא ששוזר את המגילה בכל התחנות שלה, בכל הצמתים החשובים שלה. זאת אומרת שכשאנחנו עסוקים במלחמה עם המלאק, וזה הנושא של פורים, מלחמה עם המלאק, זה קראנו זכור, אנחנו מוכרים את המן, זה מלחמה ענקית שיש לנו עם המלאק, המלחמה, מלחמת נצח, סביב סוגיית הספר. מה זה המלחמה? מה זה ספר? קודם כל, ספר זה אומר שיש סופר. וזאת השאלה הגדולה. האם יש סופר? מי הסופר? האם כל ההיסטוריה, כל מה שקורה בעולם, זה חלק מסיפור שיש לו סופר שכותב את כל הסיפור הגדול הזה? או שיש פה כל מיני אירועים תלושים, מקריים, כל מיני דברים שקרו כך, קרה אחרת? אנחנו מבינים שאשר קרחה בדרך, המלחמה שלנו עם המלך, זה לדעת שיש ספר זיכרונות, יש ספר גדול, שהוא הספר הגדול, ספר החיים, הספר של הקדוש ברוך הוא, שהוא כותב את הסיפור, יש סופר, יש אל נורא עלילה, והוא כותב את העלילה. ומה שמאפיין עלילה ומאפיין סיפור, זה שיש קו, יש מהלך, ששוזר ומחבר המון המון עניינים למערכה. אין ספר, זה לא רשימה של אירועים. בן אדם קורא רשימה, תאריכים, אירועים, זה לא ספר, זה לא סיפור. זה רשימות. סיפור זה שיש פה משהו שקורה, יש התחלה ויש איזה תהליך ומשהו, ומשהו נרקם פה. האם משהו נרקם פה בעולם? אז זה המלחמה הגדולה עם המלך. המלך אומר, נכון, יש פה טבע בעולם, אבל ההיסטוריה, מה שקורה למדינות, לממלכות, לעמים, לחברה, זה אין סופר, אין פה איזה סיפור, אין פה ספר. כל מיני דברים שקורים. לפי מה? לפי הנסיבות. אין פה כל מיני נסיבות כאלה ואחרות, ארצה להיות ככה, יכול להיות גם אחרת. ככה. ככה רצה הגורל, פור, ככה יצא, ככה הסתדר, ככה זה לכם. ודאי, ודאי שערך ראשון בפורים שעליו אנחנו מאוד שמחים ומודים להשם, זה שיש סופר, שיש פה מגילה, וחייב אדם לקרוא את המגילה כולה, מתחילתה הצופה, ולשמוע את כל המהלך האלוקי, זה ספר, זה יש מישהו שכותב את הסיפור הזה. להאמין בסופר, לדעת שיש לאן שהוא שהכל מתגלגל, וזה לא סתם מה שקורה כאן בעולם. יש לו התחלה ויש לו יש לה תכלית, תחלת, תכלית מרדכי. אבל אולי יש פה עוד משהו. מצוות שמיעת המגילה, קריאת המגילה, אנחנו כולנו באים בבית הכנסת, גברים, נשים וטף יושבים ושומעים סיפור. ובהרבה מובנים אנחנו באמת יושבים ושומעים סיפור, כי מגילת אסתר זה הסיפור, זה הסיפור הכי סיפורי, זה סיפור מארץ הסיפורים. אין, זה הסיפור הכי סיפורי שיכול להיות. מלך ומלכה ומתחכים ומזימות וסכנה והצלה. הסיפור הכי כזה זה סיפור. כל הסיפורים בכל העולמות זה כולם לקוחים מהסיפור הזה פחות או יותר. אנחנו יושבים, שומעים סיפור, אנחנו מכירים אותו מצוין. היטב אנחנו מכירים אותו כבר הרבה שנים. אז מה אנחנו עושים שם? מה עבודת השם שלנו עכשיו? מה קורה שם? אני חושב שיש פה גם שאלה של עבודת השם בתוך המצווה. המצווה זה המצווה העיקרית של היום, פעמיים לשמוע מגילה, פעמיים. מה המחלוקת ראשונים, איזה המצווה יותר חשובה, העיקרית, הלילה של היום. מה עבודת השם שלנו כאנשים שכבר לא ילדים מכירים את הסיפור? מה קורה שם? דבר אחד אפשר לראות, זה שבכל סיפור יש את הגיבורים, כמובן של הסיפור, תמיד יש גיבורים, ויש את הטובים והרעים, ובכל סיפור יש תמיד דמויות רקע. כל סיפור זה ככה, שיש כאלו שהם לא העיקר של הסיפור, הם דמויות שוליות, קוראים לזה דמות שולי, דמות רקע, יש הרבה במגילה דמויות רקע. יש כל מיני דמויות רקע, יש אשגז, יש, לא יודע, אדמטה, תרשיש, מרי, יש כל מיני אנשים ברקע. כי ככה זה סיפור, יש את ושתי, יש את זר, יש הרבה דמויות. באמת, לכל דמות יש בחירה האם להישאר דמות שולית או להפוך להיות גיבור. ובמגילת אסתר אפשר לראות בכמה תחנות שיש אנשים שהחליטו להיות ברגע מסוים להפוך לגיבורים, יש כאלה שהפוך, יכלו להיות גיבורים ונשארו או הפכו להיות דמויות שוליות. למשל חרבונה, חרבונה זה אחד הסריסים, היו הרבה סריסים לפני המלך, בוודאי היו הרבה הרבה סריסים ומשרתים. הרבה ידוע לעת של המן, 50 אמה זה גובה אדיר, ראו את זה מהארמון, אומרים הפרשים. הרבה הרבה אנשים ראו את הדבר המדהים הזה שמישהו מעמיד עמוד בגובה 50 אמה, שיחת היום. אבל רק אחד החליט לצאת להיות דמות שולית, דמות נקרא לזה דרקע, ולהיכנס לתוך הסיפור ולהשפיע עליו. חרבונה ברגע מסוים מחליט להשפיע על הסיפור, על ההתנהלות שלו. זה יכל להתגלגל לכל מיני מקומות, אני לא יודע מה היה קורה עם חרבונה, מפרשים דנים בזה כל מיני תשובות, מה היה קורה אילו אם חרבונה לא היה מתערב, מה היה קורה? לא יודע. אז ההחלטה של חרבונה, שאף אחד לא הכריח אותו, לצאת מהמקום האנונימי הנסתר, הלא חשוב, ולצאת צעד קדימה ולהתערב בסיפור ולהכריע ולעצב ולהשפיע על מערך העניינים. אסתר, מרדכי אומר לה, יכול להיות שרווח והצלה יעמוד ליהודים. זאת אומרת, יש סופר והוא סופר והוא יש לו עלילה והיא עלילה תימשך, אבל את לא תהיה בסיפור, את תהיה דמות שולית, את לא תהיה דמות משמעותית בסיפור. היא סופר שהחשברוש היה עם המן והייתה לחשברוש מלכה ובזה זה הסתיים, ולא יודע מה יהיה המשך, אבל את לא תהיה חלק מהסיפור. יש מצד אחד הקדוש ברוך הוא כותב את הסיפור, מצד שני זה סיפור מאוד מיוחד, סיפור מופלא, סיפור שבו הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו לבחור האם להתערב בסיפור, לקחת חלק, ואיך להשפיע על הסיפור. זה מסכת מאוד מסובכת, זה סיפור מורכב. הקדוש ברוך הוא כותב, אבל גם אנחנו יכולים להיות מעורבים, וזה יכול לנווט את הסיפור. איך זה קורה? זה פלא פלאים. הרי יש לנו בחירה להיות דמות שולית או מרכזית, גיבורים או לא גיבורים, בפנים או בחוץ, זה הסיפור שלנו. אנחנו יכולים להיות מעצבים, משפיעים, והקדוש ברוך הוא פותח את הדלת. זה סיפור שבו הדמויות, הקדוש ברוך הוא כותב על דמויות פעילות, דמויות שיכולות לבחור. אף סופר לא מוכן לקחת את הסיכון הזה, לאפשר לדמויות שלו חופש. לקדוש ברוך הוא אין נורא, נורא, זה נקרא נורא, נורא. איך אפשר לתפוס את זה? אין נורא עלילה. לאיפה זה עלילה? זרש יכלה לעצור את המן, יכלה לא לייצר את העצה הזאת. זה עצה של זרש, יכלה להגיד לעזוב המן, מה אתה מילה לזה מרדכי, איך אתה מתעצבן, אתה מספר את העושר שלך והכבוד שלך ואסתר אוהבת אותך והכל בסדר, ומה בסדר, אז יש לך עזוב, עזוב, עזוב מרדכי, אז עזוב אותו, מה הסיפור, נו תתגבר. אבל היא החליטה שיעשו את גבוה 50 אמה, ולך עכשיו מהר תלך דחוף למרדכי כדי לפני המשתה, בוא אל המשתה שמח. אז זה גרם לאמן ללחץ הזה ללכת לזה, וזה מה שהפיל אותו, פעמיים הפיל אותו. גם הוא צריך לסחוב, בגלל זה הוא סחב את מרדכי על הסוס, הוא ולא אחר, וגם בגלל זה חרבונה אמר הנה העץ. היא יכלה להגיד משהו אחר, זה רש, היא יכלה להיות אישה שתומכת בבעלה בצורה שונה. להחלטה, זה בחירה שלה איך לגלגל, איך להשתלב. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה עלינו כמקשיבים לסיפור, עד כמה אנחנו לא רק מאמינים שיש סופר, שזה רובד ראשון, אלא עד כמה אנחנו משתלבים בסיפור, עד כמה אנחנו לוקחים אחריות, עד כמה אנחנו עושים, פועלים, הופכים להיות חלק מגיבורי סיפור ולא דמויות שולות בסיפור, בסיפור העיקרי שמתרחש. לפני הרבה שנים אמרתי ליהודי אחד שהיה גר בחול, אז אני לא כל כך באופי שלי להגיד לאנשים תעלו, אתם לא בסדר שאתם לא עולים, אבל הוא ככה אמר לי ש יש חיים יהודים גם בחוץ לארץ וגם לנו יש. כן, אמרתי לו, נכון. אמרתי לו, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד, אתם לא בסיפור. הסיפור העיקרי של העם היהודי ב-80 שנה האחרונות קורה פה זה הסיפור העיקרי, זה הסיפור הגדול של העם היהודי פה בארץ ישראל, פה המדינה, האירועים, פה זה קורה. עכשיו, יכול להיות שיש חיים יהודים בחול, אבל זה לא הסיפור. אתם לא בסיפור, וזה נכון גם לאנשים שגרים בארץ. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה המון דברים ואנשים לא יהיו בסיפור. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יביא לנו חלקים מארץ ישראל, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו הזדמנויות רוחניות, הזדמנויות ערכיות, כל מיני, יפתח לנו חלונות לכל מיני דברים, ויכול להיות שאנחנו ניכנס ונהיה חלק מהסיפור ונהיה גיבורי סיפור, ויכול להיות שנהיה בצד והאירועים יקרו, אבל בעצם אנחנו לא חלק מהם. הם התרחשו פה, הם קרו, אבל אנחנו היינו פסיביים. ואני חושב שקוראים את מגילת אסתר לעבודת השם, לא רק טוב סיפור, אנחנו חושבים כמו ילדים שהסיפור הוא סיפור מאוד יפה, יודעים את הסיפור, יש פה מוסר. האם אנחנו בוחרים להשתלב בסיפור? מה אנחנו משאים? אנחנו בעד, אנחנו נגד, אנחנו שוליים, אנחנו מרכזיים. מה הסיפור שקורה כאן עכשיו? הקדוש ברוך הוא כותב פה סיפור. מה הסיפור שהקדוש ברוך הוא כותב? אנחנו משתלבים בסיפור הזה? אני חושב שאולי זה יכול להוביל לעוד רובד של עבודת השם בזמן קריאת המגילה. אנחנו מכירים את הסיפור של המגילה, אנחנו יודעים את הסוף, אבל עבודת השם שקוראים את התנ"ך, בוודאי שקוראים את מגילת אסתר, זה להיות שם בפנים, להיות בפנים בלב, בנפש וברגש, להיות שם. יש הלכות ומנהגים שקשורים לצורת הקריאה. המטרה של כל הלכות ומנהגים צורים לקריאת היא לגרום לנו להיות חלק מהסיפור. זה שכל הציבור קורא, יש כמה פסוקים במגילה שכולם ביחד אומרים, למה זה? לגרום לכולם לא להיות פסיבי, יש פה מישהו שקורא, תיכנסו לעניינים, איש יהודי, נו, עכשיו כולם בפנים עכשיו, תיכנסו לעניין, איש יהודי, זה צמרמורת כזאת, כל הקהל קורא ביחד, ויש פרק ו' והלילה הוא צריך להתחיל לקרוא בכל רם, ויש פסוקים במגילה שקוראים מגינה של איכה, למה זה? כדי שנהיה בפנים. אנחנו לא קוראים את הסיפור ולא שומעים אותו כצופים. אנחנו לא צופים, אנחנו שומעים קריאה, אנחנו צריכים להיות בפנים. כשלוקחים את אסתר לבית אחשוורוש והיא נמצאת שם בארמון הזוועתי הזה, 6 חודשים בשמן עמור, 6 חודשים בסמים, זה משהו שאי אפשר לתאר, זה נורא זה. לוקחים בת ישראל ותילקח, בעל כורחה. להיות איתה שם, להיות איתה שם, איפה שהיא נמצאת, בדאגה, בפחד, במקום הזר הזה, בחוסר הוודאות, בתומה הזו, להיות עם מרדכי, מתהלך כל יום, מתהלך יום יום, כמה זמן הוא מתהלך שם, לדעת את שלום אסתר, להיות איתו בדאגה. מה זה שלוקחים לך את הבת, את הבת שלך, תהי לו כבת, לקחים את הבת שלך לארמון, מה זה? לוקחים לך את כל החיים. להיות שם, להיות ברגש שם. וכשמרדכי זועק זעקה גדלה ומרה, אז אנחנו איתו בזעקה, ממש להיות איתו בלב, בתחושות, בלב. זה עבודת השם, לא להיות חיצוניים לסיפור. הסיפור קורה לנו, בואו תיכנסו, תבוא. לכן קוראים את המגילה פעמיים, צריך להיות, להיכנס לתוך זה. ותלבש אסתר מלכות, שאסתר עומדת שם, שלובשת אותה רוח הקודש, היא מתה מפחד, מה יקרה? המלך יושיט השרביט, לא יושיט השרביט, השם איתי, השם לא איתי, הצליח דרכי, לא, להיות איתה שם בחרדות, היא נושאת תפילה, פרק שלם בתהילים, זה התפילה של אסתר, שהיא מתפללת שם, המצח את השחר, מה קורה לה? להיות עם אסתר כשהיא מעיזה לעמוד מול שני הרשעים האלו ולהגיד איש צר ואויב אמן, איזה גבורה, איזה אומץ לב, איזה אחריות. טעות אחת קטנה שהיא עושה שם זה יכול לעלות לה בחיים. להיות איתה שם. המגילה קוראת לנו, שאנחנו קוראים תנ"ך, ודאי שקוראים את מגילת אסתר, להיות בתוך הכתובים, להיות בפנים. זה לא סיפור, זה סיפור. המלך הוא קר ועיקר, הכל צונן, הכל מבחוץ, הכל קריר כזה. אתה יכול לקרוא ולא להיות מעורב רגשית, אתה יכול לקרוא ולא להיות שם, אתה יכול להסתכל על אירועים וגם אין שם סופר, וגם זה לא חשוב מה תעשה, וגם זה לא שלא מעורב, לא, בלי מעורבות. לא, צריך להיות מעורבים, מעורבים מאוד. יש בעולם שהמלאק ממציא, זה עולם שבו ככל שאדם יותר מנוכר אז הוא כאילו יותר אמין, יותר נחשב, זה העולם המלאק. אז אתה יותר מנוכר למשהו ושומר על מרחק נפשי, אז אתה כאילו יותר בסדר. לא, לא ככה אנחנו קוראים תנ"ך. אנחנו קוראים תנ"ך במעורבות נפשית ורגישית עמוקה מאוד, שגורמת לנו לשיר שירים ולכתוב פיוטים, היא גורמת לנו התרחשות ולעשות מצוות למחרת. מיד אחרי קריאת מגילה, הנה עניים נשואות למקרא המגילה, המגילה גורמת, מפעילה אותנו, יוצרת לנו התרחשות. לא קראנו טקסט ולא שמענו שעת סיפור, משהו קרה לנו בלב. אבל אולי צריך להוסיף עוד רובד רביעי לנושא הזה של הספר והסיפור. מה הסיפור העיקרי של המגילה? מה עיקר הסיפור העיקרי של פורים? יש פה סיפור, יש סופר לסיפור ויש דמויות לסיפור שלקחו חלק ועשו ופעלו או לא פעלו ולא עשו. אנחנו קוראים את הסיפור וקוראים את הדמויות ומתרגשים ומבינים מה זה אומר, אבל יש את השאלה מה הסיפור העיקרי, מה הסיפור האמיתי, מה הסיפור בידיעה של המגילה? לפני פורים יש יום הכנה. היום הכנה לפורים זה צום. ככה מתכוננים לפורים. זה לא יום אבל. זה לא צום על משהו רע שקרה. להבדיל מכל הצומות האחרים שהם על אירוע רע, שאנחנו מתאבלים. פה זה לא אבל, זה לא יום אבל. אלא היום הזה הוא הכנה לפורים, ככה מתכוננים לפורים, ולא שוברים את הצום עד אחרי קריאת המגילה. זאת אומרת שקריאת המגילה צריכה להיות מתוך הצום, זה תוצאה של הצום הזה. מה זה הצום הזה? דברי הצומות וזעקתם, זה חלק ממגילת אסתר. דברי הצומות וזעקתם זה חלק מהסיפור. זאת אומרת שהסיפור האמיתי, כן, סליחה. בסדר. אבל ההכנה לפורים של כלל ישראל, כלל ישראל, ככה מתכונן לפורים. גם יש ירושלמי, ההכנה של פורים כמו כלל ישראל, הם צמים. ככה מתכונן לפורים. ביהודה על ידי אפשר לצום, זה יום שמחה, לא אומרים תחנו, אבל ההכנה לפורים היא בצום. כולם ככה. זאת אומרת שהסיפור של פורים, ההכנה, זה דברי הצומות וזעקתם. זאת אומרת שהסיפור העיקרי, היותר משמעותי במגילה, הוא הצום והזעקה. כי הרבה פעמים כשאנחנו מספרים סיפור וקוראים סיפור, אז הסיפור עוסק בדמויות, במה הם עשו, במה הם פעלו. אסתר נכנסה לאחשוורוש, מרדכי התחנן לבטל, לכתוב ספרים חדשים, יש אירועים, תלו את הסרט בני המן. אבל באמת הסיפור העיקרי, הסיפור העיקרי הוא מה שאף אחד מאיתנו לא יודע לתאר, ואף אחד מאיתנו לא יודע לכתוב, ואף אחד מאיתנו לא יודע להגדיר, והוא מה התפילות עושו. אף אחד מאיתנו לא יודע, זה הסיפור האמיתי. אבל אי אפשר לספר את זה, כי אף אחד לא יודע מה לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן וצומו עליו, והם התפללו שלושה ימים. מה קרה? מה התפילות עשו? איך? ואנחנו לא יודעים. אתה יכול להגיד, אסתר נכנסה, אסתר יזמה, אסתר פעלה, אבל הסיפור האמיתי זה התפילות, דברי העצמות וזעקתם. ואת הסיפור הזה, שהוא הכי משפיע והכי קובע, זה הסיפור הנעלם, והוא הסיפור העיקרי. זה הספר האמיתי. זה מתחיל כבר במלחמה עם המלך. בפעם הראשונה שיש לנו ספר, מה קורה במלחמה הראשונה עם המלך? מי עושה את הקרב? יהושע. בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק. והיה חלוש, יהושע, את המלך ואת המוליף יחרב. יהושע כינס אנשים, יצא בראש הלוחמים, יכריע את הקרב, לפחות גירש את העמלקים. זה מה שקורה כאן, ללא ספק זה הסיפור. אבל באמת הסיפור האמיתי מתרחש במקום אחר, כי משה עומד על ראש הגבעה. מתי אלוהים בידי? כאשר ירים משה ידו, גבר ישראל, כאשר יניח ידו, גבר עמלק. מה זה הסיפור הזה שם? סיפור לא ברור. מה קורה שם? הוא הורג, הוא מתכנן, מה קורה שם בסיפור הזה? זה סיפור נעלם כזה. כשישראל מכוונים ליבם לאביהם שבשמיים, אז היו מנצחים. זה סיפור נעלם, וזה הסיפור האמיתי עם המלחמה עם המלאק, וזה הספר האמיתי, זה ספר הזיכרון שהקדוש ברוך הוא יודע אותו. אנחנו נכנסים לפורים מתוך יום של זעקה ותפילה. אומר המהר"ל, עם מהותו של פורים זה יום תפילה. אומר, לא היה דבר כזה, אף אירוע שכל כך בולטת בו השפעתה של התפילה. אומר המהר"ל, לא היה. בצורה כל כך חריפה, בי"ג בניסן המן כותב את האגרות, בט"ז בניסן הוא כבר תלוי. שלושה ימים. תוך שלושה ימים. איזה שייך התפילות עשו כאן. שינו את הכל מלקצה לקצה. שלושה ימים. כתוב יממה. כן. אבל האירוע הוא אירוע בסדר גודל אחר, זה 127 מדינות. אבל שם גם הייתה מלחמה, זאת אומרת, יהושע בא להילחם. פה אומר המהר"ל, זה תורש, זה התפילות. אומר אבן עזרא, וצריך ללמוד את אבן עזרא הזה, אני חושב, כל שנה, מאוד חשוב. מה קורה בנקודת המפנה של המגילה? ותלבש אסתר מלכות, פרק ה' פסוק א'. ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. ביום השלישי. ביום השלישי למה? ביום השלישי לצום. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי הצום כן, ובכן נבוא אל המלך אשר לא קדש. בכן בית כפנון, אומר רבי משה דוד ואלי, כמה זה בית כפנון בגימטריה? 72. הולך להיות פה צמח עכשיו של 72 שעות. בכן אבוא אל המלך. אני בא אל המלך בזכות 72 שעות של צום. שלוש יממות. מתי בא אל המלך? ביום השלישי. בעיצומו של היום השלישי. זאת אומרת שאסתר עכשיו, שהיא באה אל המלך, היא אחרי כבר יותר מ-48 שעות רצופות של צום. כבר עברה שתי יממות, ועוד קצת ביום השלישי, כבר עברה את 48 שעות רצופות של צום, ועכשיו היא באה אל המלך. מישהו מכם צם פעם 48 שעות רצוף, בלי לאכול ובלי לשתות? אחרי 25 שעות כבר אנחנו לא במיטבנו, לשון המתה, שיש צום תענית עשירי בטבת, אז יש בחורים שכבר בין להם הראש בסדר צהריים, ועוד כל מיני דברים כאלו. איך אישה נראית אחרי 50 שעות צום, אחרי 60, משהו כזה, 60 שעות צום, בערך 60 שעות עברו עליה, איך היא נראית אישה? לכן אומר אבן עזרא, ויהי כראות המלך אסתר הסבא, ויאמר לה, מה לך אסתר המלכה? מה זה מה לך? מה קרה? היא נראית רע מאוד. ואסתר יש סחרחורת ובחילות, ואם כואב לה הראש, היא נראית, היא חיוורת, היא נראית רע מאוד. רע מאוד. 60 שעות צום, בלי לאכול ובלי לשתות. יש לה, ברור שיש לה סחרחורות וכאב ראש, והיא חיוורת נורא. המדרש אומר שמלאך אחד החזיק לה את הסנטר שלא ישמט, ושני מלאכים מחזיקים לה את זה שהיא לא תיפול, היא עומדת ככה, והיא בחרדת מוות, לא יודעת מה הולך לקרות. ביום השלישי, מדייקים ומפרשים של הפשט, יבוא המלך והיה אמן היום אל המשתה אשר אעשה, והיא לא שתתה, מדויק בפשט שהיא לא שתתה במשתה הזה, היא מארגנת משתה, היא כבר אחרי 60 שעות צום, היא לא אוכלת ולא שותה. ורק למחרת, במשתה השני, זה כבר אחרי הצום, אז כתוב לשתות עם אסתר המלכה, היא שתתה עם היום, במשתה השני. אבל ביום, במשתה הראשון, יבוא המלך והמן היום, היא לא שותה ולא אוכלת. אבל למה את עושה את זה? למה לבוא אל המלך במצב הכי גרוע שלך? הרי את רוצה למצוא חן בעיניו. את רוצה לנסות לפתות אותו? תבואי. אחר כך, אחרי יום, יומיים, כשאת במיטבך, ואז שמחה ונראה טוב וזה, למה לבוא במצב הגרוע הזה? שאת נראית?
אולי
לעורר רחמים. אבל לבן עזרא אומר, כדי להגיד לכל ישראל וגם לאסתר, אני בא רק בכוח התפילות שלכם. אני לא בא בזכותי. אני נראית רע, אני נראית גרוע, אני חיוורת, אני בא בציעם של התפילות, בשיאו של הצום. זה מה שמנצח ופותח את השערים. כולם מתפללים, אני בא עכשיו מתוך 33 ימים של תפילות בצום. זה מכוח זה אני פורצת עכשיו. התפילות פרצו. לא אני, לא הקסם האישי שלי. בכן אבוא אל המלך, בזכות 72 שעות צום ותפילה, אני הכנסת אל המלך. בעיצומם. אז מה הסיפור האמיתי של פורים? תראה מה כוחה של תפילה. תראה, דברי הצומות, זה הקטן, תראה מה תפילה עושה. שואל הבית יוסף, למה צמים ביוד ג' הראשונים שאלו לפניו, בית יוסף מביא את זה, למה צמים ביוד ג' הרי באמת אסתר צמה שלושה ימים, כולם צמו שלושה ימים בחודש ניסן, לא ביוד ג' אדר, אלא ביוד ג' יוד ד' ותתווה ניסן, הם דחו את ליל הסדר באותה שנה. אז שולחן ערוך כותב, חסידים ואנשי מעשה בסוף חודש אדר צמים שלושה ימים זכר לתענית אסתר. אבל למה צמים ביוד ג'? ביוד ג' הייתה מלחמה. ביוד ג' אדר היהודים נלחמו והרגו בשונאים, אז למה לצום ביוד ג'? בית יוסף מביא מהראשונים שביוד ג' בזמן שנקהלו היהודים בעריהם להרוג בשונאיהם, צמו היהודים, היה צום, והיה מנהג כזה, אומרים הראשונים, שכשהיהודים יוצאים למלחמה צמים ומתפללים. למה? כי להשם המלחמה, כי התפילות מנצחות, נלחמים מהזוכים של השם המלחמה.
זה
יונתן. מה? זה
יונתן,
נכון. שם התפילות. אז מה זה פורים? אז מה הסיפור? זה הסיפור? הסיפור העיקרי, הספר, יש פה איזה סיפור מאחורי הקלעים. והסיפור מאחורי הקלעים זה שהתפילה פה עושה משהו. זה העלילה האמיתית. זה העלילה האמיתית של הסיפור. ולזה צריך להסתכל, וזה צריך להקשיב. וזה לא רואים, אי אפשר לספר את זה במובן הרגיל, כי זה מאחורי הקלעים. אז מה עושים בפורים? בעיקר מתפללים. זה את הרצון. לא לבזבז אף רגע. תפילות נענות. טוב, צריך גם קצת דברים לפורים. לא, עכשיו זה לא מתאים לפורים. זה דברים שלא הכנה לפורים. צריך דברים של פורים. צריך גם דברים נחמדים. מה היה המקצוע של אמן?
ספר.
ספר זה כמו זה לספר ולספר. זה טוב, זה אותו הדבר. לספר סיפור ולספר לספר. מה ההבדל בין, למה זה קשור? כי באמת, מה עושה סופר? סופר אוסף אירועים ומוצא את החוט המקשר, מחבר אותם, מלכד את האירועים בכלל מערכה. ומה הספר עושה? מפריד. כן? תולש. מפריד את הדברים שהיו מאוגדים ביחד, מחשבה אחת, ראש אחד יגד אותם, ואומר, אין ראש, אין מחשבה. אין פה מהלך, יש פה תפזורת. אז אין פה סיפור. הספר, הוא מוציא את הסיפור, שלא יהיה סיפור. מרדכי כתוב שהוא מתעקש, שהמן יספר אותו. חשוב, יספר אותו. צריך לנצח, להחריף. מה? המדרש, הגמרא אומרת, במגילה. שמרדכי רצה להסתפר לפני שהוא הולך לחשוורוש, אמרנו, אני יודע, אתה ספר, תספר. והמן בוכה, תראה מה קרה לי, הייתי, עליתי בגדולה, פתאום חזרתי להיות ספר פשוט. צריך לנסים, זה המלאק. הוא רוצה לעשות תספורת לעולם, הוא רוצה לקצץ. נגיד, אין פה מחשבה שמחברת את כל הצדדים, את כל העניינים. אבל סמך פי רש זה גם אותיות פרס, נכון? אותם אותיות של פרס, ספר ופרס. זה המלכות של המלכות, המלכות הזאת. רואים שמאוד מעסיק אותם ספרים, המלכות שהם באמת הספרים צריכים לברר. מה זה בדיוק ההזדמנות לברר את סוגיית הספר. מה זה ספר? מה זה סיפור? איך קוראים את הסיפור הגדול של העולם? של מה שקורה בעולם? האם אנחנו מעורבים בסיפור? מה זה להיות דמות בסיפור? מתרגשים מהסיפור? האם אנחנו מבינים את כוחה של תפילה בסיפור? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, וזו המשימה הלאומית שלנו, משימת קודש שלנו, לספר, עם נברא. גם בשביל זה נבראנו, לעסוק בסיפור, לספר תהילת השם.
כל
היהודים,
למה
זה החג היחיד
שמצאים
שמפוצל
בעם ישראל?
לא, הוא לא מפוצל במובן של מחלוקת, אלא תקנו חכמים, כיוון שהנס היה סביב חודש שלם, כתוב החודש אשר נפח להם. אז האירוע היה, כל הפור היה על החודש, אז הנס לא היה ליום מסוים, אלא החודש שנפח להם. הזמנים הרבה תקנו להם. הנושא הוא החודש הזה, זה חודש, משכנס אדר, מרדים. לא יום, חודש כזה. כי הפור של המן היה על חודש, לא על יום מסוים. בפור הגורל על החודש הזה. והחודש נהפך לנו. אז כל החודש כולו הוא סביב העניין הזה. אז לכן, זמנים הרבה תקנו להם. ככה פותר את המשנה, נכון? המשנה הראשונה מסכת מגילה. יום אחד, קראת בי"א, חודש אדר. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. בקריאת המגילה של הלילה, אז יש הרבה התרגשות, כולם מאוד מתרגשים, ויש שמחה ורוממות וככה איזה אווירה חגיגית מאוד. טוב, מגיע הבוקר וצריך עוד פעם לקרוא מגילה. טוב, נו, אנחנו כבר מכירים, אתמול בערב קראנו, זה כבר לא חדש. ממה אנחנו מתחדשים? מה משמח את ליבנו? משמח את ליבנו משהו שהוא חדש במובן המקרי שהוא חדש, זה מקרי. אתמול קראנו. לא. השמחה היא בקדושה, בספר, בתוכן. התפילין מסמכות אותנו כל יום, כי זה לא בגלל. כבר אנחנו תפילין אתמול, אז מה? בקריאת שמע מסמך אותנו כל יום. יכול להיות שאנחנו לומדים את אותה משנה שלמדנו אתמול, זה לא משנה. כי דבר השם, כי יש פה קדושה, ויש פה אור גדול, אור חדש. ועל זה השמחה, על האותיות, על המילים, על הקריאה, על דבר השם, על קדושה שמתגלה. זה חשוב שזה עבודת השם. עוד, הנה, עוד פעם, לקרוא ולהרגיש ולהפנים, להתבונן ולחוות את המגילה. יש קריאה של יום, יש קריאה של לילה. כן, אנחנו לראות, להבין את העבודה הזאת, עבודה שמשמחת, כי דבר השם מתגלה לנו. כי יש פה תורה, כי יש פה אמונה, כי יש פה קדושה שבאה אלינו. טוב, בשורות טובות, פורים שמח, אורה ושמחה לכולם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.